האם אתם מרגישים נפוחים, יש לכם חוסר נוחות, עושה האוכל? האם הנפיחות היא סביב שעות הערב, בלילה, וגם לאורך כל היום, בעיקר אחרי הארוחות? לדוגמה, אני יכולה לספר לכם שיש לי מטופלים שמספרים לי שיש להם בטן של חודש שישי לאחר ארוחה. הם סובלים גם מעצירות, או אתם סובלים מעצירות, חוסר אנרגיה, וכל מיני תסמינים מעצבנים כאלה שכל מה שאתם עושים פשוט לא עוזר. זה לא משפר את זה. אז מה קורה? אתם הולכים, מטיילים בין רופאים, רוצים לדעת מה נסגר אתכם, למה זכיתם בדבר המדהים הזה, וכלום, הכל יצא תקין, שום ממצא חשוד. יש רופאים, יש כאלה שיגידו לכם, אין מה לעשות, זה הסטרס, תלמדו לחיות עם זה. או אפילו זה ברוע שלכם, קחו איזה משלשל במידה ואתם סובלים על הסירות, ואם אתם סובלים משלשולים, אז אין כל כך הרבה מה לעשות. ויאללה, ביי. ובמקרה הטוב, אתם תקבלו את החותמת שזהו, באי רגיל, IBS. אז אתם לא לבד, כי הנתון הזה, המעניין הזה והלא מעודד הזה, הוא שכרבע מאוכלוסיית העולם סובלת מ-IBS, שזה תסמונת המעי הרגיל. אז הגעתם לעוד פרק חדש ומרגש בפודקאסט שלי, קוסטין תזונה נקודה. ואני איתכם לירז בלומנפלד, המומחית שלכם לתזונה קטוגנית, דלת פחמימות וצורות לסירוגין. המשימה שלי היא לחשוף לכמה שיותר אנשים את התזונה המדהימה הזאת, כך שתוכלו לשפר את הבריאות שלכם, את האנרגיה, וגם תרדו במשקל. אנחנו נדבר על המקור, על הבעיה, ולא סתם נדבר על סימפטומים, זה לא מעניין אף פעם. חשוב לי לציין, כל הנאמר פה נועד לספק מידע בריאותי כללי בלבד, ואינו מהווה עצה רפואית או חוות דעת מקצועית, ובטח שלא תחליף לי אישי. תנו לי 5 כוכבים, תעקבו אחריי באינסטגרם, ובואו נתחיל. אז הנה הפאנץ' שאני הולכת ככה להכניס, זה מסתבר שכ-70% מהסובלים מ-IBS, אבל בעצם הגורם העיקרי למעי הרגיז הזה לתסמון של ה-IBS הוא סיבו. מה זה סיבו? בטח מעולם לא שמעתם על המילה הזאת. אז קצת שיעור בהיסטוריה, סיבו התגלה לראשונה בשנת 2006. זה ממש יחסית, כן? זה ממש חדש יחסית. זה לא לפני כזה הרבה זמן. וסיבו זה בעצם גידול יתר של חיידקים במעי הדק. עכשיו, חיידקים במערכת העיכול דווקא, זה נשמע סבבה, אני מדברת על זה לא מעט בפודקאסט, וזה מה שאתם צריכים, לא? אז זהו שלא. פה מדובר על המעי הדק. שם באופן רגיל אין הרבה חיידקים, ורוב החיידקים נמצאים למעשה במעי הגס. המעי הדק הוא באורך של 3-5 מטר, משהו כזה, והוא בעצם החלק העיקרי של מערכת העיכול. התפקיד של המעי הדק הוא בעיקר לספוק חומרים מזינים, ואם וכאשר חיידקים מאכלסים את המעי הדק, זהו מצב לא טוב שנקרא סיבו. אז מה הביג דיל? אפשר לחיות עם זה, נכון? כולם גזים. אוקיי? אז קחו אוויר נקי, צלול, בואו ניצור לתוך הבעיה המטרידה הזאת שגורמת לשם לסבל, לירידה באיכות החיים ולבעיות בריאותיות, לא תנות בכלל. חלק מהבעייתיות זה כמובן הגזים, הנפיחות, זה לא בקטנה, זה לא קצת. כל פעם שאתם בעצם אוכלים, הבטן מתפחת, מצטרף לזה גם הרבה פעמים כאבי בטן, גיוקים, בחילות, ריפלוקס, כל מיני צרבות, וגולת הכותרת, להרבה אנשים יש עצירות או שלשולים, או גם וגם הם ככה עושים רוטציה בין לבין. סיבו יכול לגרור גם את התסמינים מערכתיים, זאת אומרת משהו מאוד מאוד מפושט, כמו עייפות, כאבי פרקים, ערפול מוחי, חוסר ריכוז, גם ירידה במשקל, אבל גם הרבה עלייה במשקל, יש דווקא יותר עלייה במשקל מאשר ירידה במשקל. זה מביא וגורם לאי סבילות למזון, וסיבו יכול מאוד מאוד להשפיע על מצב הרוח שלכם, על הריכוז וכל העניינים המנטליים בהחלט משפיע. והאם ידעתם שמערכת העיכול היא בעצם מוח השני שלנו? בגלל כל הציר מוח מעי. זאת אומרת, כאשר המעיים שלנו אינם בריאים, יש צריכת יתר של חיידקים במקום הלא נכון, זה מוביל לתסמינים רבים, בין היתר גם הרדה, דיכאונות וערפול מוחי. עכשיו, יש כמה סוגי גזים בתוך מערכת העיכול, והגזים המוכרים לנו הם בעצם תוסר של תסיסה של מזון שהוא לא מעוקל ופחמימות, כן? וזה נורמלי. באשר למעי הדק והבריא, כמו שאמרתי, אין צורך שיש שם חיידקים, וכשיש סיבו יש כן צמיחה של חיידקים, וזה ההבדל. זה מביא למצב שיש גז, אוקיי? תדמיינו בתוך החלק הזה, עד 5 מטר יש גז, וזה כלוא שם, כי המעי הדק הוא לא, אין לו יציאה. למעי הגס יש יציאה, אוקיי? ולמעי הדק אין יציאה. זאת אומרת שהגזים אין להם לאן ללכת. זה כמו, זה כלוא. וזה גורם למעי להרבה הרבה בעיות, כי אין דרך יציאה. ואם זה יוצא, זה לא בצורה קלה. מתחילים קצת ככה להבין שיש פה בעצם איזושהי בעיה. כי הגזים נשארים שם, וזה יכול לגרום למתיחה של המעי, לקיר של המעי, וכל פעם שיש את המתיחה הזאת, זה שריר, שריר שנמתח, וזה יכול לגרום לכאב עצום. כאבים שאתם מרגישים, זה נובע מהמתיחה הזאת. בנוסף, החיידקים האלה הם לא תמימים, הם לא נחמדים, וזה לא החיידקים הטובים שאני מדברת עליהם שאתם רוצים וצריכים, הם גורמים לדלקות, לדלקות באופן כללי ודלקת במעי הדק, וזה בעצם עלול להביא כאילו לבעיות המון, כאילו הרבה הרבה יותר חמורות, בעיה מאוד מאוד קשה בשם מעי דליף או חדירות המעיים, ואתם צריכים להיות ערים למצבים הללו. עכשיו, במובן, אתם לא יודעים אם יש לכם מעי דליף, זה לא משהו שאתם יכולים להבחן בעצמכם, ובאופן כללי קשה להבחן את הדבר הזה, ובאופן כללי קשה בכלל להגיע למסקנה הזאת שיש סיבו, והרופאים, הרבה רופאים לא מכירים בעצם את הבדיקה הזאת, והם לא בעצם שולחים. אז מה קורה? רוב האנשים הללו, אוקיי, הדביקו להם את החותמת שיש להם IBS, בזה זה נגמר, אין פה יותר מדי טיפול. אז כמו שאמרתי, הרבה רופאים לא מכירים את כל הסיפור הזה, סיבו, וחיידקים וחיידקים הם גורמים לנזקים, והנזקים האלה בעצם מביאים את הגוף שלכם לאי סבילות, לפחמימות ולנזור באופן כללי. עכשיו, אתם בטח רוצים לדעת מה גרם, למה נפל בחלקכם ולמה זכיתם סיבו הזה, מה השורש של כל הדבר הזה? ובכן, יש איזה כמה סיבות. כאשר הרעלת מזון היא למעשה אחת מהסיבות העיקריות סיבו. זאת אומרת, לא מעט אנשים, יכול לספר לכם שלא מעט אנשים מתקשרים אליי ומספרים לי שהכל היה טוב, וזה פתאום בום טרח, חטפו, לא יודעת, משהו, חטפו אולי איזה הרעלת מזון, ומאז הכל משובש. סיבה נוספת זה עצירות כרונית. עצירות כרונית יכולה להוביל לסיבו, כי אתם בעצם לא מנקים את המעיים, כי זה לא נדחף חוצה, זה מצטבר, זה נשאר. וההצטברות הזאת היא גורמת לכך שיהיה ריבוי חיידקים בתוך המעי הדק, כל שאסור, לא אסור, זאת אומרת, יש שם קצת חיידקים, לא ברמה שצריך להיות מבחינת המעי הגס, שם זה צריך ללכת. לפה במעי הגס, וזה בהחלט משבש את המיקרוביום, ועד לכל מיני מחלות אוטואימוניות, בין היתר מחלות מעי דלקתיות, קרוהן, קוליטיס, גם כן יכולות לנבוע מסיבו. כמו כן, אנדומטריוזיס, וכל מי שסובלת מאנדו, יש לכן בעיות במערכת העיכול. שימו לב שזה פשוט מגיע ביחד. זאת נקודה נוספת שיש לקשר, וגם לפיברומיאלגיה. גם לפיברומיאלגיה יש קשר. זה לא בהכרח, זה שווה לזה. אבל יש קשר מאוד מאוד בדוק. גם מתת חומציות בקיבה, זה גם גורם סיכון לסיבו, אז לכן החומציות בקיבה, כאשר היא נמוכה, זה יכול גם אגב להתעצר עקב כל מיני תרופות מסוימות, ולא משהו שצריך כאילו לא להתעלם. לא צריך להתעלם, בסדר, יש תת חומציות, לא בידי. הרבה אנשים לא מסתכלים על זה כאיזושהי בעיה שצריך לטפל. אז זה בהחלט משהו, זה מהווה גורם סיכון למשהו שיכול להידרדר בהמשך. מה עוד חשוב מאוד, זה באמת הסטרס ממושך, גם כן יכול להיות בעייתי. למה? כי כשאנחנו נמצאים בסטרס, אז החורציות שלנו בריקון יורדת. וזה גם גורם סיכון לסדק, לליקובקטר פילורי, שלא מעט יש קשר גם עם הסיבו. וכל זה בעצם משפיע על התנועתיות של המעי. עכשיו הבנתם, כעת הבנתם כמה הסיפור הזה בעייתי, ואני רוצה לענות שלב ולהסביר כמה הוא בעייתי פלוס פלוס. כי אם עד עכשיו הבנתם שזה בעייתי, אז זה הולך להיות עוד יותר בעייתי. כמו שאמרתי קודם, זה גורם לדלקתיות ולדליפת המעיים, שזה המעי הסתיר הזה, וזה נושא מאוד חשוב לכל מי שסובל ממערכת עיכול. אתם צריכים להיות בקשר רב ביותר לכל הדברים שאני הולכת לדבר כרגע. במצב שיש דליפה, יש דליפה, תחשבו, יש איזשהו פור מסוים, ודולף החוצה כל מיני אנטיגנים, רעלנים ומצון, וזה נכנס לזרם הדם. ופה יש בעיה, כי זה יוצר המון דלקתיות. נכנס לתוך זרם הדם דברים שאסור שיכנס. אסור, זה פשוט אסור שיכנסו, ולכן זה מאוד בעייתי, וזה יכול לגרום להמון המון דלקתיות, וכאבים, וצליאק, וכאבים במפרקים, וסכרת, וקרון, וקוליטיס, וכל קשת מחלות האוטואימוניות. יש למעלה מ-80 כאלה, אפשר אפילו לבד אחד. ולחולים, שיש להם בנוסף לסיבו גם מעידלית, כי זה מוביל לשם, יהיה איזושהי רמה של חלבון מסוים, בצורה מוגברת ובצועה, וזה בעצם הסמן לדלקת. עכשיו, איך הגעתי מתסמונת מעי רגיז? התחלנו לדבר על גזי, הגענו לסיבו ואז למעי דליף. למה זה בעצם כל הסיפור הזה? כי זה מסתם גזי, אנחנו חושבים על הנפיחות, אנחנו רואים גזי. אוקיי, בסדר, בואו ניקח איזה משהו שמפחית גזי, בחם או משהו כזה. אבל לא, אם יש לכם את הגזים הללו במקום הלא נכון, אז הסתם גזים הללו יכולים לגרום לנזקים מאוד מאוד גדולים, והמטרה שלי, אני פשוט רוצה להעלות את המודעות לבעיה הזאת, כי זה לא סתם גזים. עכשיו אני רוצה לדבר מה הבעייתיות, זאת אומרת מבחינת העיכול, מערכת העיכול, איזה מזונות. אז בעצם יש לנו בעיה עם עיכול של פחמימות, אמרתי את זה בהתחלה, ויש לנו 3 סוגי פחמימות, יש לנו תחת סוכרים, מולקולות של גלוקוז, פרוקטוז, יש את 2 סוכרים, שזה גם עוד 2 מולקולות, סוכר, לא משנה, זה גם גלוקוז, גם פרוקטוז, וגם סוכרוז, וגם לקטוז, הסוכר שיש במוצרי החלב, ויש עוד כמה סוגים, והשלישי, בקיצור, זה המילן תאית, אני ככה אקצר לשם חלק הזה, זה מה שיש בירקות, בדגנים מלאים וגם בקטניות. עכשיו, זה נקרא פוליסחרידים, שזה מולקולה כזאת היא מאוד מאוד גדולה, מילנים, והפוליסחרידים הללו הם מפורקים על ידי אנזים, אוקיי? הם מתפרקים לדו סוכרים ולחד סוכרים. עד כל שיעור הביולוגיה, אבל מה שקורה בסיבו, שהעיכול פה מופרע על ידי החיידקים של הסיבו, הם פשוט באים ומפריעים, וזה משהו שקשור לפחמימות. ופה נוצר בעצם הגז המדובר הזה, ודבר נוסף שקורה, גם בחיידקי הסיבו, הם מה שהם עושים, הם גם מפריעים בשורה התחתונה, 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 גם לפירוק של היסטמינים. ולכן, למי שיש לו, לסיבו, הרבה פעמים יש קשר גם לאלרגיות. אם אתם סובלים מכל מיני אלרגיות, בריחו, אף מנוזל, כאבי ראש, שתבינו שזאת היא בעצם, זה לא אלרגיה היא הבעיה, הבעיה היא, זה בעצם העניין של רגישויות למזון, מה שהופך את החיים שלכם לממש בלתי נסבלים. זאת אומרת, כל תקרית עם מזון, כמובן יש כל מיני דרגות, כן? אבל כל תקרית עם מזון גורמת ממש לסבל ועד אפילו אני שמעתי דברים מטורפים, שאנשים פשוט נמנעים מלאכול בגלל שהם יודעים שהם אחר כך יסבלו. אז איך אפשר לסלוס בדרך הזאת? פשוט אי אפשר. סבל מתמשך. ועוד דבר חשוב להבין שהגוף כמובן לא מקבל ערכים תזונתיים מאחר בחיידקים הללו מפריעים לספיגת החומרים המזינים. אז אפשר לראות פתאום בבדיקות הדם, לא פתאום, זה לוקח את הזמן עד שרואים את זה, רואים בבדיקות הדם כל מיני חסרים, רואים רמות נמוכות של ויטמין B12, פריטין, ויטמין D, שזה ככה מאוד מאוד נפוץ, וזה מעיד על כך שיש עוד הרבה חסרים אחרים. והסיבו הזה שיש לו סוג של עצירות, הוא בעצם זה שגורם לכך שיש תנועתיות מאוד מאוד איטית במעיים. תחשבו רגע מה קורה כשיש עצירות. זאת אומרת, כשיש עצירות זה אומר שהכל תקוע. כל הרעלים תקועים ולא יוצאים, הפסולת נתקעת ונשארת, וזה מזיק. ובנוסף, זה משהו שככה מעצבן הרבה אנשים, זה שהדבר הזה גורם גם לתקיעות במשקל. זאת אומרת, אין תנועה ולא תהיה ירידה. גם תוכלו חס הכל היום, זה לא באמת יעזור לכם. עכשיו אתם מבינים למה הפחמימות זה לא good match, ולכן מי שיש לו סיבו ומתחיל תזונה קטוגנית מיד מרגיש איזושהי הקלה משמעותית בסימפטומים. אבל אם אתם עושים את זה וצורכים המון המון עצורים, יש מצב שאתם לא תרגישו את ההקלה הזאת, כי אתם גם אוכלים כל מיני פירות יער או מוצרי חלב, שזה אגב נושא כאוב להרבה אנשים, אבל אין מרירה, צריך לבחור מה יותר טוב, מה יותר צריך חלב או אגז, תשקלו. מה עדיף לכם, ממה אתם מעדיפים לסבול, אוקיי? מה עדיף לכם? כי אם אין לכם יכולת להקל, אין זהו, אין כאילו מה תעשו, אי אפשר להילחם בזה, זה כמו לדפוק את הראש בקיר. כי אם הגזים שם תקועים ולא יוצאים, אין לכם מה לעשות. אבל מה שכן אתם צריכים לעשות, זאת אומרת, יש הרבה מה לעשות, אני בניתי פרוטוקול מדויק לטיפול וסיבו. הפרוטוקול הזה מבוסס על 4 שלבים, מה עושים בכל שלב לשלב, כולל תוספים, ומה חשוב לעשות גם מבחינת התזונה. זהו פרוטוקול טיפולי ספציפי למי רגיז וסיבו. זאת לא תוכנית תזונה. זה לא תזונה לירידה במשקל, זה ממש פרוטוקול ספציפי לבעיה הזו. תרכשו אותו ותתחילו באופן מיידי, והוא גם ממש בהנחה משמעותית. כנסו ככה לקישור למטה, או לאתר הבית שלי תחת קורסים, ותמצאו אותו שם. מה אתם כן יכולים לעשות מעכשיו? אז אחד, קודם כל להפסיק לאכול פחמימות, פירות ומוצרי חלב. כן, אתם חייבים להפסיק לאכול מוצרי חלב. להוסיף אנזימי עיכול שיעזרו לכם לפרק נכון את המזון ולמנוע צמיחת יתר של חיידקים במעי הדק. עוד דבר חשוב זה מלחי מרה. מלחי מרה שהם נמצאים בכיס המרה והם עוזרים לנו בעיכול של השורנים. במיוחד תזונה קטוגנית זה משהו שהוא סופר חשוב, ואם חסר, אתם לא תאכלו את השומנים היטב, ולכן גם לא תוכלו לעשות קיטו כמו שצריך. אז צריך לעבוד על הסיפור הזה. עוד דבר שאתם צריכים לעשות, זאת אומרת, הכל כאן קשור אחד ושני, מבחינת כל מה שאני ככה זורקת לכם להעביר, זה המון המון טיפים שהם מאוד מאוד חשובים, וכל דבר כזה יכול לשפר, ואם תעשו את הכל ביחד, בכלל אתם יכולים לצפות לראות ניסים בהקשר הזה. צריך לשפר את התנועתיות של מערכת העיכול, קוראים לזה פרסטלטיקה, זה הקיבוץ הזה של המעי, שהוא ככה מוביל את הפסולת חוצה בין היתר, הוא גם מוציא את החיידקים מהמעי הדק. אנחנו חייבים להביא את הגוף למצב הזה, שהוא פשוט יוציא את זה החוצה. והצירות מביאה את זה לשם, זה בעייתי. עוד דבר, נוסף שהוא חשוב זה כמובן סטרס, מתח, שהוא מפעיל את מערכת העצבים, וזאת התגובה הזאת של ההישרדות. בזמן ההישרדות, הגוף שלנו מאט תהליכי עיכול, שזה סבבה לזמן קצר, אבל אם אתם או הגוף שלכם נמצא בסטרס כרוני, זה ממש אומר שווה הצירות. נכון שיש אנשים שיש להם סטרס, הם יש להם בדיוק בצד השני, אבל כשזה מגיע לסטרס כרוני, זה בעצם מוביל הרבה פעמים לעצירות. אז הבנתם את זה, כל האנשים שסובלים מהעצירות שכזאת, אני ממליצה לקחת מגנזיום, ואני אכתוב את המגנזיום למטה גם, איזה אני ממליצה, מאיזה צור. וזוכרים שאמרתי קודם לכן, שאחת הסיבות זה בעצם על המזון, מהסיבה שזה מעורר ומפעיל את מערכת החיסון, לייצר יותר נוגדנים, שיכולים בעצם לעורר מחלות, אוטואימוניות. אתם מבינים איזה בלגע כל הסיפור הזה יוצר, וזה כולה גזי, נכון? כולה גזי. אחד הממצאים הכי חשובים בעצם לטיפול, מאחר ויש שלושה סוגי סיבו. יש מימן, שקשור יותר לשלשולים, אנשים שהם יותר בשלשלים, ששל סיבו ותסמונת מי רגיז על בסיס שלשולים, ויש את אלה שיש להם על בסיס צירות, ויש את השלישי, שזה מימן רופרתי, שזה בעצם אלה שיש להם פעם את זה, פעם את זה, פעם את זה, פעם את זה, הם עוד לא החליטו איפה הם נמצאים. אז זה שלושת סוגי הסיבו, וזה מה שבודקים בעצם, זו בדיקת נשיפה, אפשר לבקש את זה בקופות החולים, להתעקש יותר בכל, אפשר להתעקש על זה אצל קופות החולים, יש אפשר לעשות את זה גם באופן פרטי, אבל זה קיים בקופות חולים, ואפשר לבקש את זה. אז מאוד חשוב, מאוד חשובה ההבחנה הרשמית של סיבו, על מנת לדעת איזה טיפול מתאים לכם, איך עושים, איך מרעיבים את החיידקים הללו באמצעות תזונה קטוגנית ללא פחמימות, ואחרי שאנחנו מרעיבים את הסיבו הזה, את כל החיידקים הללו, אנחנו רוצים לערור אותם, אנחנו חייבים לערור אותם, ויש כמה דרכים לעשות את זה, אפשר לעשות את זה באמצעות תרופות, או, זאת אומרת, אנטיביוטיקה, אוקיי? או באמצעות צמחי מרפא, שהם גם עושים את אותה הפעולה, בהתאם להדפת המטופה. כל אחד בעצם בוחר מה שהוא רוצה. והחלק השלישי, זה בעצם מה שאמרתי קודם, קידום התנועתיות, שאנו עושים את זה באמצעות, בין היתר גם פתיחת המרווחים בין הרוחות. זאת אומרת, אני רוצה לאפשר לגוף שלי מנוחה בבין לבין, ובזמן הזה הוא דוחף יותר החוצה, ומעודד את התנועה הזאת, את הקיבוץ, את הרחבה, קיבוץ הרחבה, בשביל שהכל יצא החוצה. ככה זה עובד. מבחינת התזונה, כמובן חובה לחתוך את הסוכרים, הפחממות, חד וחלק בשר חי, והפחממות והמילנים הללו, הם מזינים את הסיבו, זה ממש האוכל של הסיבו הזה. ובנוסף, צריך גם לשלב תזונה שהיא דלת לקטינים. למה? כי הלקטינים האלה הם מאוד מאוד בעייתים לסיבו. זאת אומרת שיש גם בתזונה הקטוגנית, יש הרבה מוצרים שיש להם קטינים, ולכן זה לא רק לעשות תזונה קטוגנית, צריך לעשות פה שילובים מסוימים, שזה אומר גם ללא פירות, ללא בצל וללא שום. ותזכרו שזה משהו שהוא זמני, זאת אומרת, זה לא מעכשיו בנצח, זה משהו שהוא יהיה זמני לתת איזשהו בוסט, להתפטר מהדבר הזה, ולהמשיך הלאה. יש את הפודמה שאפשר למצוא אותו בקלות אונליין, זאת ממש רשימה של מזונות, כל המזונות הבעייתיים והלא בעייתיים, מבחינת, זה אפילו מבחינת דירור, מה יותר בעייתי, מה פחות בעייתי, תכתבו בגוגל וזה יעלה לכם, וזה לא בדיוק הרשימה שאני מוציאה החוצה לאנשים שיש להם סיבו, צריך לעשות פה את השילובי, כמו שאמרתי, זה גם חלק של הפודמה, שאני מכניסה גם את הקיטו וגם תזונה דלת לקטינים ביחד, ואז אני יוצרת מזה את התוכנית. ולכן זה לא יהיה מדויק לעשות רק קיטו, או לעשות רק תפוגמה, או לעשות דלת לקטינים, זה פשוט לא יהיה מדויק. עוד דבר בעייתי עם הלקטינים, זה קטניות. קטניות מצריך עליו, כן, ציינתי, ארטישוק, ארטישוק לא ציינתי, שוב כן ציינתי. אגב, יש אפליקציות לסיבו, עם רשימה, וזה מאוד מאוד נוח. צריך לעשות הרבה גם ניסוי וטעייה. אנחנו עושים ניסוי וטעייה, כל שלושה ימים אפשר לנסות משהו. אבל בשלב הראשוני כדאי להוציא את כל הדברים הבעייתיים, ורק אחר כך, כאחרת אתם לא תדעו ממה קיבלתם את התגובה. אז מה זה הלקטינים האלה בכלל? מה הסיפור שלהם? זה סוג של מנגנון, שהוא מנגנון ההגנה של הצמחים. זה כמו ציפוי, כמו שלנו יש את האור ויש לנו ציפוי של הגוף שלנו, אז גם לצמחים יש את הציפוי החיצוני הזה, ויש את זה לקטניות, לדגנים, וגם לירקות מסוימים, זרעים, שהרבה מכם ממשיכים לאכול גם במסגרת הקיטו, אתם מבינים שבמסגרת הקיטו צריך לעשות אדפטציות. ולכן אתם לא תמיד מדויקים, ואם יש לכם תסרונת של מאי רגיז, אולי אתם תראו, איזושהי הקלה מסוימת, אבל זה לא תהיה איזושהי הקלה מלאה, ואז אתם גם לא תצליחו לרדת במשקל. צריך להבין את זה, כשמערכת העיכול היא בבעיה, אין סיכוי בעיכול שתוכלו לרדת במשקל. פשוט לא יעזור. לכן צריך קודם כל לתת דגש למערכת העיכול לשפר, ואז אחר כך לעבור לירידה במשקל. איפה יש עוד לקטינים? גלוטן נחשב לסופר, סופר, סופר כזה, גם עגבניות, גם מלפפונים, פלפלים, חצילים, וגם חלק מסוגי אורז, למעט בסמתי לבן, שזה כמובן לא נמצא בקיטו, אבל במצבים מסוימים אוכלים ממנו. שוב, זה משהו שהוא קצר טווח, זה לא משהו לכל החיים. שלב הבא, אחרי שבעצם נפטרנו מהסיבו, זאת אומרת, אנחנו עכשיו רוצים להיפטר מהסיבו, צריך לעבור. כמו שאמרתי, החלק הפרמקולוגי, תרופות, נכנסות פה לתמונה, ואתם צריכים ללכת לרופא שמבין בתחום בשביל שיתאים לכם את הטיפול, או שאתם מעדיפים לעשות את זה באמצעות צמחים. בפרוטוקול שלי, כמובן, אני ממליצה על צמחים, אני לא ממליצה על תרופות, כי אני לא אפשר לתת תרופות, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה גם במקביל, אפשר ללכת על הטיפול התרופתי, ועדיין לעשות את הפרוטוקול, כן? כי לא תיקחו רק את הטיפול התרופתי וזה ייגמר, לא, ממש ממש לא. זה חייב להגיע ביחד, כמו שאתם רואים, יש כאן כמה דברים, לשפר את התנועה, לשפר פה את העניין של הסבילות של המזון, יש כאן את העניין של, של העיכול ושל הספיגה, תכף אני אסביר עוד דברים, ואם תלכו אך ורק לטיפול התרופתי, זה פשוט יחזור. זה פשוט יחזור חד משמעית. אז אגב, פורסמו מחקרים בשנת 2014, שבעצם זה הראה כי הצמחים, צמחים שאני עושה בהם שימור של טיפול בסיבו, הם יעילים בדיוק כמו האנטיביוטיקה. ולכן הרבה אנשים מעדיפים לבחור במסלול הזה, כי שוב, יש לזה הרבה יתרונות, גם בצמחים זה בהשוואה לתרופות, זה לא שהצמח מטפל רק בסיבו, הוא נותן פה פעולות רבות ואחרות, למשל אנטי-דלקתיות, פעילות של אנטי-פטרייתי, כמו בצמח הברברין שהוא חלק מהסיפור, צמח האורגנו, כן? יש כאן כל מיני צמחים שאני נותנת אותם בפרוטוקול, כולל כמובן כמויות, מתי ואיך. וכמו שאמרתי, מה שטוב בצמחים הללו, שיש להם הרבה הרבה יתרונות אחרים, וזה מועיל לכל מיני חולים מסוגים שונים. למשל, אנשים שהם חולים עם סוכרת, שהם סוכרת או סוכרת, או חוסר איזון ברמות הסוכר, אז גם כן הם ירוויחו את הנישה הזאת. זה עוזר גם בזיהומים, בסינוסים, מניעת הצטננות, וירוסים. וכל זה אתם מקבלים הרבה הרבה יותר מהשוואה עם טיפול התרופתי. אז אחרי שהרגנו וכיסחנו את החיידקים עליו, מה השלב הבא? השלב הבא זה השלב שדיברתי עליו קודם, התנועה. צריך, הרי שבשביל שזה לא ייווצר מחדש, אנחנו חייבים לשפר את התנועה, של המעי. אחרת זה עוד הפעם יקרה. אז צריך לאכול במרווחים כמו בקיטו, מרווחים של אפילו 4-5 שעות, וגם לשלב בצורות הארוכים יותר. נתחיל עם 14 שעות אם אתם לא רגילים, אז לעלות ל-16, ל-18, 20, לא חובה בכל יום. אני לא הולכת לתת איזה שם אחריות ממש לצומות, כי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, באיזה שלב אתם נמצאים, וכמובן אסור לנשנש בין הארוחות. חלק מהעניין שאתם רוצים לתת למערכת העיכול היפה והמסכנה שלכם, אתם רוצים לתת לה מנוחה. ובמידה והסיבו שלכם הוא יותר לצירות כרונית, זה באמת יכול להיות קשה לנקות את כל סודת הזאת. ולכן אני משלבת הרבה מגנזיום בפרוטוקול, אצלי אני ממצא אפילו לשלב כמה סוגים, שני סוגים של מגנזיום, ויש לזה יתרונות מצויני, גם לכל מיני דברים אחרים, כמו שינה, התאוששות מאימונים, אתם מצליחים להתאמן, זה מקל על חרדות, טוב על השפדן, זה עוזר לא עוד הרבה הרבה דברים, במיוחד המגשים, להתקפצויות של וסת, ואם יש באמת הצירות שהיא מאוד קשה, מגנזיום לזוותו, ולא יהיה מספיק, ואולי יש עניין עם הכמויות, שצריך להגדיל כמויות, אז גם בפרוטוקול אני נותנת את ההמלצות, מה עוד ניתן לעשות, לדוגמה כמו אלוורה, או צמחים שמנקים את הכבד. בנוסף, צריך גם לקחת אנזימי קורד, מחר ורוב החולים עם סיבו, סובלים מדיסביוזיס, שזה אומר, כלומר, יש להם חוסר איזון במיקרוביום שלהם, ולכן פה אני ממליצה על פרוביוטיקה, ללא הפרביוטיקה. פרביוטיקה זה בעצם סיבים. אנחנו לא רוצים כרגע סיבים בשלב הזה, בהמשך, אולי כרגע לא, כי זה יכול להזין את חלקי הסיבו, זה כמו האוכל שלן, וחולי סיבו מסתדרים עם פרוביוטיקה מסוימת, ולא כל סוגי פרוביוטיקה תתאים פה, אוקיי? יש הרבה חולי סיבו שהם קחו פרוביוטיקה והם ירגישו פתאום שיש להם יותר גזים. אם זה מה שחוויתם, תבינו שכנראה יש לכם סיבו. אז דבר נוסף, יש לציין שהטיפול עצמו גם כן יכול לעורר תסמינים, ובכל זאת זה טיפול שהוא מאוד מאוד מסיבי, אבל בינינו אתם מילה סוגלים, אז עדיף לתסמינים הללו שמזמנים להתפטר מהבעיה ולהמשיך הלאה. עוד דבר נוסף שאני יכולה להמליץ לכם, זה לקחת קומפלקס B, מסור ולטיל, שזה יכול בעצם לעזור להגביר את האנרגיה ואת מצב הרוח במהלך הטיפול ובכלל בזמן שאתם כל כך סובלים סיבו. יש אנשים שממש זקוקים אפילו לזריקות של D12 בגלל שהרצפים שלהם כל כך נמוכים. החדשות הגדולות והטובות בעניין הזה שהטיפול בסיבו הוא גם מציע הטבות אחרות. כל אלה שמסופים לרדת במשקל נהנים מאוד מהתוצר לוואי הזה. אוקיי? אז זה משהו שהוא ככה מאוד מאוד משמח הרבה אנשים, במיוחד את כל שתקועים, כל כך הרבה זה לא רואים ירידה במשקל, ואז אנחנו מטפלים במערכת העיכול, ואז זה משתחרר תרתי משמע. אז אני רואה גם הפחתה בדלקתיות, ומדווחים אפילו לעתים קרובות על פתאום יש איזושהי חדות יותר, ופחות כאבים, והשינה טובה יותר, ובנוסף, עם כל השינוי התזונתי הזה, האנרגיה כמובן משתפרת, וכל הוויטמינים, גם כן הרמות, הכל משתפר. מה קורה בעצם לטיפול האנטיביוטי? אם אני רואה מקרים שניים ביוחד של סיבו, הוא יכול להיות מאוד עקשן הדבר הזה, וזה לא מגיב טוב לאנטיביוטיקה וגם לא לצמחים. מה עושים במצבים כאלה? במצבים קצת יותר קשים לטיפול, אז הייתי ממליצים לעשות אפילו שבועיים שלמים עם אבקה שמחליפה את המזון, ככה זה נותן איזשהו פוש, בסדר כל שבועיים, זאת פורמולה מסוימת, למעשה מפורקת, ממש כמו מזון לתינוקות שסובלים מקוליק, וזה קל לעיכול עבורה, אז אותו הדבר, המטרה בעצם פה זה להרעיב את הסיבו, וזה יכול להיות מאתגם, אבל זה יכול להיות גם יעיל, ויש איזה שיעור הצלחה מאוד מאוד גבוה, אפילו 80-85%, כך מצאו את זה במחקרים. עוד דבר נוסף שחשוב שתדעו, המצב יכול גם להידרדר ולהגיע יחד עם הסיבו הזה, תופעה שנקראת סיפו, שזה בדיוק כמו סיבו, זה רק עם פטריה במיידק, ממש גידול יתר של הפטריה הזאת, ויש לזה ממש את אותם התסמינים כמו הסיבו, אותם גורמי הסיכון כמו הסיבו, ולמעשה הם יכולים גם להגיע ביחד, ממש כיף חיים, וצריך לטפל בזה. זה פשוט לא ייעלם לבד, אחרת אתם באמת יסבלו ככה כל החיים. לסיכום, ואני רוצה לשלוח אתכם לעשות את כל הדברים שככה ימלצתי. לסיכום, הסיבו גורם מספר אחת ל-IBS, אוקיי? מספר אחת, 70%, ומה שחשוב לכם לדעת, שיש דרך לטפל במצב ביש הזה. לפו תרגשו את הפרוטוקול המדויק הזה, תטפלו בעצמכם כמו שצריך, כמובן, זה לא 100% הצלחה, אבל זה בהחלט, יש לי המון המון ניסיון עם חלק הזה, ואנשים באמת רואים תוצאות טובות, אז לכו תעשו את זה. אז אני הייתי איתכם, לירז בלומנפלד, ואנחנו נתראה בפרק הבא.